תחשבי רגע, מה אם כל ויכוח שאי פעם בלענו בשקט, וכל פעם שבה עצרנו דמעות כשהיינו ילדים, לא פשוט נעלמו להם אל תוך הזיכרון שלנו?
אלא נשארו שם.
בדיוק. אלא ננעלו פיזית בתוך השרפת שלנו, ונמצאים שם ממש ברגע זה.
תשמע, זו דרך די מטלטלת להסתכל על זה, אבל...
כן.
לפי המציאות הביולוגית והפסיכולוגית שאנחנו חוקרים היום, זה תיאור מדויק להפלא. יש לנו איזו נטייה לחשוב על זיכרון כעל משהו שמוכסן אך ורק במוח.
בתוך רשת של נוירונים כזה.
נכון, אבל מסתבר שלגוף יש מערכת תיוק מקבילה לחלוטין. הכל, פשוט הכל, נרשם.
אוקיי, בוא נפרק את זה, כי אנחנו צוללים היום למסע חקירה מרתק בעקבות מאמר של איליה תמיר מלוקה, שעוסק בשיטת הריברסינג.
או בעברית נשימה מעגלית.
בדיוק. והמטרה של הדיון המעמיק שלנו היום היא לא רק לדבר על עוד טכניקת הרפיה, אלא להבין איך הפעולה הכי בנאלית שלנו, כניסה ויציאה של אוויר, היא בעצם מפתח רב עוצמה לארכיון הרגשי הסודי שאנחנו סוחבים איתנו.
לגמרי. וכדי להבין את זה, אנחנו צריכים קודם כל להסתכל על המציאות הפיזית שלנו.
מה זאת אומרת?
תראה, אם נתבונן סביב, נראה שהמון אנשים מסתובבים בעולם עם כתפיים שמוטות, עם לסת קפוצה.
או נשימה רדודה כזאת שעוצרת באזור החזה ולא יורדת לבטן.
ממש ככה. והגילוי המשמעותי כאן הוא שהכתפיים השמוטות האלה זה לא סתם יציבה גרועה.
כי ישבנו יותר מדי מול המחשב.
נכון, זה לא רק זה. אלו הם בעצם המדפים החיצוניים של הסיפורים שלנו. אלו סיפורים שלא סופרו עד סופם.
וואו.
כי מה קורה ברמה הישרדותית כשאדם פוגש איום? הנטייה הטבעית של מערכת העצבים היא לעבור לתגובת כיפאון, וזה מתבטא קודם כל בעצירת הנשימה.
אז זה כמו ילדה שמקבלת מכה פתאומית והנשימה שלה נתקטת, או בן אדם ששומע חדשות איומות ומיד מרגיש אגרוף שסוגר לו את הבטן.
בדיוק. אבל הרגש עצמו, הפחד, הכעס שהיה אמור להיות מבוטא באותו רגע דרך בכי או רעידה, לא פשוט מתעדה באוויר, האנרגיה הזו מתויקת בגוף.
כמו איזה מחסן עצום.
ארכיון חי ונושם. הכיפאון נרשם כקובץ שנסגר בחיפזון בתוך השרירים, ברקמות העמוקות, בשרפת, ולאורך השנים מצטבר שם ארכיון ענק ומושתק.
יש לי איזה דימוי בראש שממש עוזר לי לתפוס את זה. זה כמו להקשיב לשיר אהוב, משהו שסוחף אותנו, ואז... ממש בשיא הפזמון, מישהו לוחץ על פוז.
השה?
הנגן נעצר, והשיר מעולם לא הגיע לסיומו, הוא פשוט הוקפה בזמן. הגוף שלנו הוא אוסף של אלפי שירים כאלה שנעצרו באמצע.
זה דימוי נהדר, וממה שמרתק כאן הוא שההבנה השכלית של המצב פשוט לא מספיקה כדי ללחוץ על פליי מחדש. זה בעצם ההבדל התאומי בין השכל לגוף.
אז אי אפשר פשוט, כאילו, אי אפשר פשוט לנתח את זה פסיכולוגית ולהמשיך הלאה?
לא, כי אנחנו יכולים ללכת לשנים של טיפול קוגניטיבי, להבין בדיוק למה אנחנו חווים חרדה או מסחזרים דפוסים. אנחנו יודעים לנסח את זה במילים מדהימות, אבל זה משול לארכיבאי מומחה שעובד במרתף.
הארכיבאי שיודע הכל על כל קופסה.
הוא מסתובב שם, מסדר תוויות יפות על ארגזים טראומה מגיל 7, פחד קהל, הוא יודע מי הרז ומתי, אבל הארגז עצמו נשאר סגור.
התודעה לא מסוגלת לשכנע את תאי השריר שהסכנה חלפה.
ממש ככה. מערכת העצבים ממשיכה להגיב כאילו האיום קורה עכשיו.
אז אם אני ממשיך את הקו הזה, הארכיבאי שלנו אמנם גאון, אבל הארגזים האלה עטופים בשכבות אבות של סרט הדבקה, ומלים פשוט לא יכולות לחתוך את זה.
נכון.
וכאן בעצם נכנסת הנשימה המעגלית. היא מציעה לנו דרך לעקוף את הארכיבאי הזה. הריברסינג במאמר מתואר ככלי סומטי נורא אינטנסיבי. אז איך בכלל ניגשים לפתוח את הארגזים האלה פיזיק?
הכל מתחיל בלשדר ביטחון טוטלי למערכת העצבים. שוכבים על הגב, על מזרן עבה, ופרט מאוד קריטי שמוזכר שם?
בלי קרית, נכון.
בלי קרית בכלל. המטרה היא לשמור על קנה הנשימה פתוח לחלוטין וישר. זה מעוטט לגוף שאין שום איום. הפה צריך להיות רחב, אבל רפוי.
אוקיי. ואז מתחיל מחזור הנשימה עצמו, שהוא, תראי, הוא מאוד לא שגרתי לפי התיאור בטקסט.
הוא באמת לא. זו שאיפה אקטיבית חזקה שמכוונת לחלק העליון של החזה, ומיד אחריה נשיפה שהיא לגמרי פסיבית.
בלי לעצור בכלל באמצע.
זה 30 עד 45 דקות בתוך סשן שלם.
רגע, פה זה נהיה ממש מעניין, כי יש פה משהו שממש סותר את ההיגיון.
למה אתה מתכוון?
אם המאזינים שלנו חושבים על זה, אנחנו נושמים בצורה כל כך אינטנסיבית במשך כמעט שעה. אנחנו מכניסים כמויות אדירות של חמצן. ההיגיון אומר שהיינו אמורים להיות ערנים בטירוף, חדים, מרוכזים.
אבל הטקסט טוען שההפך קורה.
כן, אז מה קורה שם ביולוגית? איך הנשימה מרדימה את השומר הרציונלי שלנו?
זה מראה כמה הביולוגיה שלנו חכמה. התופעה הזו נקראת בססתת נשימתית. בגלל שאנחנו נושמים מהר וברצף, אנחנו מסלקים כמות עצומה של פחמן דו-חמצני.
שזה גז חומצי.
בדיוק. וכשהוא נפלט, רמת החומציות בדם יורדת, והדם הופך לבסיסי יותר.
אוקיי, וכאן מגיע אפקט בוהר, המפורסם מהביולוגיה.
לגמרי. השינוי הזה ברמת ה-pH גורם למולקולות ההמוגלובין שהן מחלקות את החמצן בגוף, לשנות קצת את המבנה שלהם.
אז תני לי לנסות משהו, נראה אם האנלוגיה הזו עובדת. בואי נדמיין שההמוגלובין הוא כמו איזה מונית.
אוקיי.
מונית שלוקחת נוסעים, שזה החמצן. בנשימה רגילה, המונית מגיעה למוח, הדלתות נפתחות והחמצן יורד. אבל בריברסינג, כשאדם בסיסי, הנהג בעצם נועל את הדלתות. המונית מלאה בנוסעים, אבל לא משחררת אותם לתאים.
זה תיאור מושלם למצב הזה. הדם רווי בחמצן, אבל הזמינות שלו לתאים פשוט צונחת. ומי הנפגע הראשון מירידת החמצן הזו?
המוח החושב שלנו.
נכון. החלקים המודרניים, הרציונליים, קליפת המוח הקדם-מצחית, ואזור שנקרא רשת ברירת המחדל, שזה האזור של האגו והביקורת העצמית.
אז השומר של הארכיון פשוט מנקר ונרדם, כי חסר לו קצת חמצן זמין.
ממש ככה. וזה גם מסביר את התופעות הפיזיות המוזרות שמתוארות שם. טטני, קיבוצים זמניים בידיים, הקצוצים בפה, ואז, מבעד להגנות שקרסו, עולה הרגש הגולמי.
בכי עמוק, צחוק משוחרר, התנהגות בלי פילטר. השיר פשוט ממשיך באותה נקודה שהוא נעצר. אבל תגידי, זה קטו מטורף. איך בכלל עלו על זה? הרי אני מניח שזה לא קרה באיזו מעבדה לבונה וסטרילית.
ממש לא. ההיסטוריה מחזירה אותנו לשנת 1962 לדמות בשם ליאונרד אור.
שגילה את זה ואת זה אני חייב לציין בתוך האמבטיה שלו.
כן. הוא היה סוג של חוקר תודעה שאהב לשהות במים חמים שעות. הוא שם לב שכשהגוף שלו היה רפוי לגמרי במים, הנשימה הפכה למעגלית מעצמה.
והוא פשוט זרם עם זה.
הוא התמסר לקצב, והגילה שהמים יחד עם הנשימה המסונכרנת פעלו כמו ממיס הגנות. הוא אפילו חווה מחדש את הלידה שלו.
ומכאן השם ריברסינג.
נכון.
משם המאמר לוקח אותנו לסן פרנסיסקו, לטיטה האוס, שנות ה-60 וה-70, תנועת הפוטנציאל האנושי. אנשים קלטו שהם אינטלקטואלים נורא, אבל מנותקים מהגוף.
וזה קרה במקביל לדמויות כמו סטניסלב גרוף עם הנשימה הולוטרופית. כולם התחילו להבין שהסבל יושב בגוף.
ויש את סונדרה ריי, שמוזכרת בתור אימא ריברסינג. היא אחות מוסמכת שחיברה את הפיזיולוגיה לאמונות הליבה שלנו. דברים כמו האם העולם בטוח, או האם מותר לי לתפוס מקום, מקודדים בנשימה שלנו מילדות.
ממש ככה, הדרך שבה אנחנו נושמים משקפת את אמונות הליבה שלנו.
ויש שם ציטוט של ליאונרד אור, שאני אתרגם חופשי לעברית, אבל זה הולך בערך ככה. נשימה אנרגטית מודעת היא יכולת הריפוי הטבעית ביותר. אנחנו יכולים להרפות מתוך כל רגש דרך הנשימה.
המילה החשובה שם היא להרפות.
בדיוק. אז מה זה אומר בפועל על דרך הריפוי שלנו? כי זה מחזיר אותי לקופסאות המודבקות. מטופלים בדרך כלל מנסים לפרוץ פנימה בכוח. לא.
זו הנטייה האנושית. אנחנו פוגשים קושי ואנחנו נלחמים. אנשים מנסים לנשום חזק, באלימות, כאילו הם קוראים את סרט ההדבקה מהארגז באגרסיביות.
אבל אם קוראים בכוח, הקופסה עצמה נפגמת.
נכון מאוד. התובנה פה היא שאי אפשר לרפא דרך מאבק. במקום לתלוש את הדבק, אתה פשוט
משרה אותו במים חמים עד שהוא מתמוסס.
בדיוק. ההרפיה היא המים החמים. אתה לא מתנגד למה שעולה, ואז סרט ההדבקה מתמוסס, והמגירות מחליקות החוצה. בלי חיכוך. הכוח האמיתי פה טמון בשחרור שליטה, לא בלשלוט.
אוקיי, זה מביא אותי לשאלה איפה בכלל אפשר לעשות את זה, להרפות ככה. המאמר מדבר על סשן אישי מול קבוצתי. אישי זה הגיוני, אתה והמטפל. אבל סשן קבוצתי, בחדר אחד עם עוד עשרות אנשים, זה נשמע חושפני בטירוף.
אם נחבר את זה לתמונה הגדולה, הדינמיקה הקבוצתית חושפת משהו מדהים. ביום-יום אנחנו מסתירים את הפגיעות שלנו, אבל כשעשרות אנשים שוכבים יחד ונושמים באותו מקצב, הטקסט קורא לזה אוקיינוס של קצב.
וואו, ביטוי יפה.
המסיכות פשוט נמסות, ואז קורה משהו של תעודה סומטית. בן אדם בקצה החדר מתחיל לבכות, והצליל הזה פוגע ישירות בגוף של שאר הנוכחים, עוקף להם את תחומות ההגנה.
כי הוא, הבכי של מישהו זר, פותח מגירה מקבילה אצל מישהו אחר בחדר.
ממש ככה. אדם יכול פתאום לצחוק או לבכות, וזה נותן אישור אילם לשאר. פתאום מבינים שהארכיון הכואב שלנו הוא לא מרתף מבודד שרק אנחנו תקועים בו.
זה רק מדף אחד בתוך ספרייה אנושית ענקית.
בדיוק.
שמי, זה תיאור יפהפה, אבל אני חייב רגע לשים פה ברקס. להציף טראומות כאלה, לעקוף הגנות, בטח בחדר מלא באנשים, זה לא יכול להיות ממש מסוכן. לפתוח ארגזים בכל מחיר זה רעיון טוב, מתי אומרים לא?
זו אולי השאלה הכי חשובה שלנו היום. והתשובה היא חד משמעית, יש גבולות קליניים ברורים. הריברסינג מציף את מערכת העצבים באנרגיה אינטנסיבית, וזה ממש לא מתאים לכל אחד או לכל מצב.
למשל?
למשל, אם אדם נמצא באפיזודה פסיכוטית, כשהחיבור שלו למציאות מעורר, הצפה כזאת תוביל בוודאות לפירוק נפשי. התהליך גם אסור במצבים של דיכאון קליני עמוק שאינו מאוזן, או התקפי חרדה תכופים.
ומה לגבי פוסט-טראומה?
במקרה של פוסט-טראומה פעילה שעוד לא עברה עיצוב, פתיחה מהירה של הארכיון לא תשחרר את הכאב. היא תיצור ריטראומטיזציה, חוויה מחדש של הטראומה וקריסה.
הבנתי. אז אי אפשר פשוט להיכנס פנימה ולהשתולל. חייבים קודם כל לבסס משאבים, קרקע יציבה לחזור אליה.
לחלוטין. חייבים אגו בריא ותפקוד יומיומי תקין לפני שמשתיקים את השומר הרציונלי. ולכן יש גופים בינלאומיים כמו ה-IBF וה-GPBA שמציבים סטנדרטים לוקשים למטפלים.
כדי שהמנחה לא רק ידע איך ללחוץ על הגז, אלא גם איך לנווט את הספינה ולסגור הכל בסוף.
ממש ככה.
וזה באמת לוקח אותנו לשלב האחרון והמקרקע של התהליך, שלב האינטגרציה, השיבה הביתה. אחרי כל הנשימה האקטיבית הזו, שהפעילה את מנגנון ההילחם או ברח, הקצב צונח.
עוברים למערכת הפרסימפתטית, המערכת של הרוגע והמנוחה.
וזה קטע, כי בטקסט מתארים את זה כחלק הכי מתגמל. שוכבים על המזרן, כל האבק מהארגזים הפתוחים פשוט שוקע בשקט אל הרצפה.
והשירים האלו שנקטעו באכזריות באמצע, מקבלים סוף סוף את ההזדמנות להתנגן עד התואר האחרון, ולהתפוגג אל תוך השקט.
ואז אתה פוקח עיניים, לוקח נשימה רגילה אחת, והאוויר פשוט הוא מחליק פנימה בלי מאמץ. המועקה בגרון נעלמת, הבטן רכה, הכתפיים יורדות. תחושה של חזרה הביתה אחרי שניקינו את הבית יסודי.
זו נוכחות תאורה בגוף.
ואם אנחנו לוקחים את כל מה שאספנו במסע החקירה שלנו היום, אל תוך השגרה, יש לי פה נקודה שחשבתי עליה שבאמת מעוררת מחשבה.
אוקיי, מהי?
הרי ראינו שתרגול של שעה יכול לנקות עשרות שנים של כאב ששמרנו בגוף. אז תחשבו מה הנשימה הרדודה והמקובצת שלנו, זו שאנחנו, אני ואת והמאזינים שלנו, נושמים ברגע זה ממש, תוך כדי נהיגה או מול המסך, מה היא עושה למציאות הרגשית שלנו מדי יום. האם יכול להיות שברגע זה ממש אנחנו לוחצים על פוז לעוד שיר בחיים שלנו, בלי שבכלל נשים לב?
תראה, זו נקודה למחשבה שבאמת אי אפשר להתעלם ממנה.
המון תודה למאזינים שלנו שהצטרפו לצלילת העומק הזו. אולי עכשיו זה בדיוק הרגע הנכון עבור כולנו פשוט לקחת נשימה אחת עמוקה, ארוכה ורכה. נתראה בדיון המעמיק הבא שלנו.